הדברים שנלמד היום יהיו בעזרת השם לעילוי נשמת רבי חיים גדליה בן עזר. בן עזר שרקי, זיכרונו לברכה. השיעור שמתקיים כאן באופן קבוע הוא מסכת אבות, אז חשבתי טיפה להתבונן באופן מאוד מאוד כללי בכל המשמעות של מסכת אבות. ידוע שחז"ל שואלים למה מסכת אבות נקראת מסכת אבות. אז יש בפתרון לשאלה הזאת כמה תשובות. ישנן שתי תשובות מרכזיות. תשובה אחת, מסכת אבות נקראת מסכת אבות כי בה מופיעים אבות האומה. אבות האומה מאז משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וממילא החכמים במהלך הדורות, כפי סדר הזמנים, שהם בעצם אבות האומה שמסרו לנו את התורה. אז אם כן, מסכת אבות נקראת מסכת אבות על שם האבות שמהם קיבלנו את התורה. פירוש שני אומר שבעצם בתורה, אם אפשר לומר, ישנם שלושה רבדים. יש רובד שהוא הרובד החיצוני, שהוא המעשים. הרובד הזה נקרא מצוות. כלומר, הגילוי האלוקי המופיע בגוף. הגילוי האלוקי המופיע בגוף נקרא מצוות. כלומר, היד צריכה להניח תפילין, הראש צריך להניח תפילין, האוזן צריכה לשמוע קול שופר, לא לשמוע לשון הרע וכו' וכו'. אם כן, היות ורוב המצוות הן מצוות שתלויות באברי הגוף, אז הגילוי האלוקי בגוף הוא הגילוי הנמוך ביותר, הפשוט ביותר, הראשוני ביותר, הוא נקרא מצוות. אבל מעבר לשני הגילויים האלה, אבל מעבר לגילוי הזה שהוא הגילוי האלוקי בגוף, תודה רבה, ישנם גילויים אלוקיים יותר מקוריים, יותר פנימיים, יותר יסודיים. והם הגילויים האלוקיים המופיעים בנפש, והגילויים האלוקיים המופיעים בשכל. הגילויים האלוקיים המופיעים בנפש נקראים מידות, והגילויים האלוקיים המופיעים בשכל נקראים תורה, או לימוד תורה, כלומר מחשבה. אז אם כן, אנחנו בעצם פוגשים את הקדוש ברוך הוא בשלושה ממדים. הוא מתגלה אלינו בשלושה רבדים. הוא מתגלה אלינו דרך הגוף, הוא מתגלה אלינו דרך הנפש, מתגלה אלינו דרך המחשבה, דרך הדעה. ברור ששני הממדים היותר פנימיים שבאדם הם שכלו ומידותיו. ולכן מסכת אבות, כל התורה כולה, או כל תורה שבעל פה, או רוב תורה שבעל פה, עוסקת בגילויים האלוקיים המתגלים בגוף. דהיינו, מצוות, עבירות וכו'. אבל מסכת אבות היא המסכת שלא עוסקת בגילויים של אם אפשר לומר, של ההופעה האלוקית אלינו, אלא מסכת אבות עוסקת במהות, והמהות היא המחשבה והמידות והנפש. אם כן, מסכת אבות לפי זה נקראת מסכת אבות, כי בה נמצאים, אם אפשר לומר, אבות התורה, שאבות התורה הם שתיים, א' המחשבה וב' המידות. אז אם אדם מסודר במחשבתו ואדם מתוקן במידותיו, ממילא הפעולות שהוא יפעל יהיו פעולות נכונות. אז רוב רובו של השס הוא עוסק בעניינים שקשורים לענייני הגוף, דיני נזיקין, דיני ממונות וכו'. אבל יש מסכת אחת, שאם אפשר לומר, היא התמצית הפנימית, האבא של הבן שמשתלשל ממנה, שעוסקת בעניינים של התוכן המקורי היסודי, הדעות והמידות, שמהם משתלשלות הפעולות. אם כן, שתי סיבות מדוע מסכת אבות נקראת מסכת אבות. סיבה ראשונה, כי שם מתוארים או שם מובאים דברי אבות האומה. סיבה שנייה, כי מסכת אבות בעצם גונזת בקרבה את האבות של התורה, שהאבות של התורה הם הדעות הנכונות והמידות הנכונות. ולכן במסכת אבות אנחנו נפגשים עם הדעות ועם המידות הנכונות. טוב, לפי זה יוצא שאם אנחנו מדברים על מסכת אבות כמסכת שבעצם אמורה לברר לנו את הדעות ואת המידות הנכונות, המסכת הזאת היא בעצם הבסיס, היא בעצם התמצית, היא בעצם המקור של כל התורה כולה. הייתי רוצה טיפה יותר לחדד את הנקודה הזאת, וטיפה להתמקד בסוגיה שנקראת מידות. מקובל לחשוב שמסכת אבות היא מסכת שעוסקת בענייני המידות, בענייני המוסר, בענייני הנפש. כמו שאמרנו עכשיו, היא לא רק עוסקת בענייני המוסר, אלא גם בענייני המחשבה. אבל אפשר לתרץ שמתוך שהאדם מסדר את מחשבותיו בצורה מתוקנת, ממילא מידותיו מתוקנות, ממילא פעולותיו מתוקנים. זה הסדר. אבל הייתי רוצה להתעכב היום על המילה הזאת שנקראת מידות. אנחנו הרבה מדברים שאדם צריך לתקן את מידותיו, לתקן את מידותיו. מי שרוצה להיות חסיד לפי אחד הדעות, ילמד מסכת אבות וכו' וכו'. בכל אופן, מה המשמעות של המושג מידות? ולפי זה אולי טיפה להתבונן קצת יותר עמוק על כל המגמה של מסכת אבות. מה העניין שלו? אז ידוע שהמילה מידה היא מלשון מדידה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו מעל למידה. אין לקדוש ברוך הוא גבול, אין לקדוש ברוך הוא שיעור. כשמו כן הוא, אין סוף. הוא אין סוף ברוך הוא. אלא שבעולם שלנו, אלינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה מדודה. בצורה של שיעור, בצורה של קצבה, בצורה של ערך, בצורה של מידה. לכן כשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו מדברים על איך הוא מתגלה אלינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעל המידות. אבל אלינו הוא מתגלה במידות. ניקח אולי דוגמה פשוטה. שני הממדים שבהם חי האדם, שני הממדים המרכזיים, הם זמן ומקום. נתחיל אולי במקום. הקדוש ברוך הוא מעל המקום. אבל מצד שני, הוא מתגלה במקום. הקדוש ברוך הוא, הדוגמה השנייה, הוא מעל הזמן. היה ויהיה. אבל הוא מתגלה בזמן. ממילא ברור שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה במקומות שונים, בצורות שונות, משמע שהוא מדד את עצמו במידות שונות להתגלות באופן שונה במקומות שונים. אותו דבר מדד את עצמו בזמנים שונים להתגלות במידות שונות. בואו נפשט את הדברים בצורה הכי פשוטה שאפשר לומר. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום. הוא מתגלה בחוץ לארץ במידה קטנה. מדוע? כי המעטפת שהוא הלביש על עצמו, הרי הוא מעל המידה. אז הוא אינסוף. אבל האינסוף שמתגלה אלינו, מתגלה אלינו במידה. מה עושה אותו מידה? הלבוש, המעטפת שהוא לובש. כמו איזה מין פרוז'קטור כזה, שככל שאני מכסה אותו ביותר מסקים, כך האור שיעיר בחוץ יהיה יותר קטן. אז האור הוא אותו אור. כל השאלה זה כמה מסקים מסכנו את האור. אז מסך גדול יוצר הערה קטנה. מסך קטן יוצר הערה גדולה. אם משתמש במושגים של בגדים, נגיד את זה ככה, אז אם הקדוש ברוך הוא אינסוף מצד עצמו, אז אם הוא חצץ את עצמו, מסך את עצמו, עטף את עצמו באקסטרה לארג', האור שהופיע בחוץ הוא שמאל. אם הוא חצץ את עצמו בשמאל, האור שהופיע בחוץ הוא אקסטרה לארג'. דהיינו, האינסוף האלוהי, בואו ניקח את הדוגמה הקיצונית ביותר, האינסוף האלוהי המופיע בכהן גדול, שהוא פסגת האדם, שהוא פסגת ישראל, שהוא פסגת ההוויה, הוא אותו אינסוף אלוהי המופיע בחזיר, שנגיד שהוא מציאות שפלה, שפלה מאוד. אז מה מבדיל בין כהן גדול לחזיר? מצד האינסוף האלוהי זה אותו אינסוף. אז מה מבדיל? מה שמבדיל זה המעטפת שהקדוש ברוך הוא עטף את האינסוף הזה. את הכהן הגדול הקדוש ברוך הוא עטף במעטפת קטנה, ולכן האור המתגלה הוא אור גדול. את החזיר הקדוש ברוך הוא עטף במעטפת גדולה מאוד, ולכן האור המתגלה הוא אור קטן. אני חוזר אלינו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעל המידות, אבל הוא מתגלה במידות, והמידות המקוריות או הבסיסיות שבהם הוא מתגלה הם זמן ומקום. נחזור למקום רגע. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, אז בחוץ לארץ הוא עטף את עצמו עטיפות גדולות. אז הוא מתגלה במידה קטנה. לכן שם הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה מאוד נמוכה, מאוד שפלה. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא עטף את עצמו במעטפת יותר דקה, פחות אהבה. ממילא הוא מתגלה בהערה יותר גדולה. בארץ ישראל עצמה, הקדוש ברוך הוא מחולק, אם אפשר לומר, בשלוש מהדרגות. כידוע, הקדושתה של ארץ ישראל מתחלקת על פי המשנה לשלוש בחינות. עבר הירדן, המזרחי, הוא הקדושה הנמוכה ביותר. זה ארץ ישראל, לא הקדושה הנמוכה. למעלה מזה, ארץ הגולן, מה שנקרא. למעלה מזה, ארץ יהודה. אז בארץ יהודה, הקדוש ברוך הוא מדד את עצמו מידה קטנה. וממילא הוא מתגלה באור גדול. בארץ יהודה עצמה, ירושלים, מקום הר הבית, מקום בית המקדש, מקום קודש הקודשים, וכו' וכו'. אם כן, האינסוף האלוהים מצד עצמו, הנמצא בחוץ לארץ והנמצא בקודש הקודשים, הוא אותו אינסוף. מה שונה? מה ששונה זה איך הוא מתגלה אלינו. במה זה שונה? במעטפת שהקדוש ברוך הוא עטף את עצמו. אז בחוץ לארץ עטף את עצמו במעטפת גדולה, אז הוא מתגלה בהערה קטנה. בקודש הקודשים עטף את עצמו במעטפת קטנה, אז הוא מתגלה בהערה גדולה. ניקח דוגמה של הזמן. הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן. אז ביום חול, הקדוש ברוך הוא עטף את עצמו במעטפת גדולה. אז הוא מתגלה בחולין, מעט. ביום שבת, הקדוש ברוך הוא עטף את עצמו במעטפת קטנה. אז הוא מתגלה בהערה גדולה. אם כן, נוצא לפי זה דבר יסודי מאוד. שכשאנחנו מדברים על גילוי כבוד השם במידותיו, כלומר לגלות את הקדוש ברוך הוא במידותיו, זה לא כפי שחושבים שמידות הכוונה התיקון המוסרי של האדם. כלומר, כל הופעת השם בעולם היא בעצם הופעה של מידות. יש גילויים שונים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בזמן, יש גילויים שונים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם במקום, יש גילויים שונים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם בבריאה, יש גילויים שונים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם במצבים השונים, וכו' וכו'. ואנחנו צריכים לזהות את הגילוי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מצב או בכל זמן או בכל מקום או ביחס לכל בריאה, ולגלות באותו המצב ובאותו הנושא את אותה המידה. ניתן דוגמה פשוטה וכבר שאלות. דוגמה, חז"ל אומרים, נפסק הידוע להלכה ברמב"ם, שהקדוש ברוך הוא בהר סיני התגלה כמו שליח ציבור עטוף בטלית. כלומר, המידה שהתגלתה לישראל, שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו בהר סיני, הוא בחינה של שליח ציבור עטוף בטלית. ולעומת זאת, המידה שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו בקריאת ים סוף, הוא גיבור מלחמה. אם כן, כל סיטואציה בהיסטוריה שהיא תהיה תואמת את העיקרון של הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כשליח ציבור עטוף בטלית. ואם כן אני צריך מהו שליח ציבור עטוף בטלית, אף אתה יש שליח ציבור עטוף בטלית. וכשהקדוש ברוך הוא התגלה בקריאת ים סוף, התגלה כגיבור מלחמה, אם כן כל בחינה שהיא בחינת בהיסטוריה, שהיא בחינת קריאת ים סוף, הוא התגלה אלינו בחינת גיבור מלחמה. אם כן מהו גיבור מלחמה? אף אתה גיבור מלחמה. עכשיו בואו נראה עד כמה זה עקרוני. מה יקרה אם חס ושלום אנחנו עושים מהפכה? כלומר, מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא היה מתעטף בהר סיני כגיבור מלחמה, ובים סוף כשליח ציבור עטוף בטלית? דרך אגב, זה בדיוק מה שקרה בים סוף. הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני כשליח ציבור עטוף בטלית. אבל משה רבנו לא ידע את החילוק הזה, אם אפשר לומר כך למשה רבנו. בים סוף היה מקדימה המצרים מאחור, מתחיל משה רבנו להתפלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וישראל. דיינו. אז האופי שבו כרגע אני מתגלה אליך, לעם ישראל, המידה שכרגע אני מודד את עצמי, היא לא שליח ציבור עטוף בטלית כפי שאתה עכשיו נוהג, אלא המידה שאני מתגלה אליך כרגע, היא גיבור מלחמה. אז עכשיו זה לא הזמן להתפלל. אז מה אתה מתפלל? דבר על בני ישראל וישראל. ובאמת כך היה. כלומר, כשאנחנו מדברים על תיקון מידות, זה לא רק תיקון מידות ברובד המוסרי, אלא זה ההכרה הרוחנית, הלמדנית, השכלית, הפילוסופית, אם אפשר לומר. באיזה לבוש הקדוש ברוך הוא מלביש את עצמו בכל זמן ובכל מקום, בכל מצב וביחס לכל בריאה, ומה הוא מלביש את עצמו באופן הזה, דיינו מה הוא מדד את עצמו במידה הזאת, אף אנחנו צריכים למדוד את עצמנו במידה הזאת. אז אם ביום שבת הקדוש ברוך הוא שבת, אף אנחנו ביום שבת, מאז בריאת העולם כל שבע ימים, צריכים לשבות. אם הקדוש ברוך הוא ביום שבת לא רק שובת ממלאכה, אלא מגלה את הנפש, שבת ואין נפש, אף אנחנו כל שבת, מאז בריאת העולם כל שבע ימים, צריכים לגלות את הוויין נפש, את הנפש, וכו'. אלא מה? שהמושג שנקרא מידות ברובד המוסרי של האדם, דהיינו תיקון מוסרי, תיקון מידותי, הוא סעיף אחד של הופעת המידות. כשאנחנו אומרים עבודת המידות, מה זה עבודת המידות? עבודת המידות זה לא רק עבודה על הנפש שלי, אלא זאת עבודה רוחנית, לימודית, וממילא גם מעשית פעולתית, באיזה מידה הקדוש ברוך הוא מדד את עצמו בנושא הזה, בזמן הזה, בסיטואציה הזאת. זאת מלאכה מדויקת. אם אפשר לומר, המקצוע הזה הוא מדע מדויק. יכול להיות אדם שמודד את עצמו במידה מסוימת, הוא משוכנע שהקדוש ברוך הוא, אם היה בסיטואציה הזאת כביכול, היה מודד את עצמו במידה הזאת, וזה לא נכון. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא בסיטואציה הזאת היה מודד את עצמו בצורה אחרת. אז הדברים שהם פשוטים, שהם הלכה, דהיינו, באלף ובית בתשרי, במרכאות כפולות ומכופלות, הקדוש ברוך הוא שומע כל שופר. אז מה הוא שומע כל שופר? אף אתה תשמע כל שופר. אני מדבר ברמה המעשית, כמובן ברמה הפנימית, הרוחנית, יותר עבודת השם ברמה הפנימית, כמובן זה יותר עמוק מזה. הקדוש ברוך הוא לא שומע לשון הרע, אל תשמע לשון הרע. הקדוש ברוך הוא בנצח חמה מניח תפילין או קצת לפני, בנצח חמה קורא קריאת שמונה, מתפל תפילת 18. אף אתה, תניח תפילין, תקרא קריאת שמונה, תתפל 18. אז בדברים שהם הלכה, ברור באופן מסוים, לפחות ברמה הפעולתית, הטכנית, איך הקדוש ברוך הוא מודד את עצמו. זה כתוב בהלכה. כל השאלה מתחילה, מה קורה במצבים, או בזמנים, או במקומות, שבהם הקדוש ברוך הוא לא במרכאות כתב לנו איך הוא מתגלה. ושם אנחנו צריכים להיות אנשים מאוד מדויקים, מאוד ישרים, דהיינו, לומדים את התורה באמת, כדי לזהות באיזה מידה הקדוש ברוך הוא כרגע נמדד. ומה הוא נמדד במידה הזאת? אף אני נמדד במידה הזאת. סיכום. כל עולמנו הוא עולם שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה במידות. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעל המידה. בעולם שלנו הוא מתגלה במידות. אז מה התפקיד שלנו בעצם? התפקיד שלנו זה להלך אחר מידותיו. מה הוא מתנהג כך? אף אתה יתנהג כך. אבל אל תתבלבל. כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר לרחמני. אז במקום שצריך להתאכזר, כי הקדוש ברוך הוא מתאכזר, תתאכזר. במקום שצריך לרחם, תרחם. אל תתבלבל. וכולי על זה הדרך. זאת אומרת שמסכת אבות לפי הכיוון הזה, היא לא רק עוסקת במובן המוסרי הנפשי של האדם. אלא כמו שאמרנו מקודם, מסכת אבות היא המסכת שבה אנחנו לומדים את הדעות הנכונות ואת המידות הנכונות, שבאופן יותר כללי אפשר לקרוא לזה מידות הבורא. אז יש מסכתות שהן אולי, לא אולי, אין רוב השס, שבהם אנחנו מגלים איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בפועל, אבל יש מסכת אחת שהיא עוסקת בפנימיות של הבפועל הזה, שמתגלה בדעה האלוקית ובמידה האלוקית, וממילא היא תופיע אחר כך בפעולה האלוקית. אם כן, מידות זה מדע מדויק. אם כן, תיקון מידות זה דבר רציני מאוד. זה מהו הפתה. עכשיו צריך ללמוד מהו הפתה. בבקשה, אני רציתי לשאול משהו. בבקשה, כן.
מה לגבי מידות
של כעס ועצב? הסעיף שאנחנו קוראים לו מידות. נכון? יש, נקרא לזה מקצוע שלם, שאנחנו קוראים לו מקצוע המידות. המקצוע המידותי הזה, הרבה פעמים, אנחנו מייחסים אותו לתיקון מוסרי. מידות ששייכת בהם ההשלכה או ההבחנה בין טוב לרע, ומידות שהן קווי אופי. זה סעיף אחד, אם אפשר לומר, נקודה אחת, גילוי אחד של הנושא הכללי שנקרא מידות. בואו אולי נלך רגע בצורה מאוד מאוד כללית, אני אומר את זה בצורה מאוד ראשונית. מאוד מאוד ראשונית, דברים הרבה יותר עמוקים, אבל נקודה אחת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כשאני ואתה, או אתה ואני, היינו בגן. והגננת לימדה אותנו בגן את סדר בריאת העולם. אז אחרי שהיא לימדה אותנו, היא ביקשה מאיתנו לצייר, לפחות אני זוכר, אם אני זוכר, או שאני מדיימת שאני זוכר, היא ביקשה ממני לצייר שני ציורים. ציור אחד, מה היה לפני בריאת העולם, וציור שני, מה היה אחרי בריאת העולם. ואז מה עשינו, כילדים? לפני בריאת העולם, ציירנו קשקוש. נכון? בלגן כזה. וארץ הייתה תוהו ובוהו. אחרי בריאת העולם, ציירנו ציור מסודר. ציירנו דשא עם עצים, וחיות, ובתים, ובני אדם. נכון? כי לפני שנברא העולם, אז לכאורה תוהו ובוהו. ואחרי שנברא העולם, אז כבר אין תוהו ובוהו. אבל כשאנחנו קוראים את הפסוקים הראשונים בתורה, זה בדיוק להפך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. א', זה פסוק א'. פסוק ב', אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, אחרי שאלוהים ברא את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. עכשיו בואו נעשה טיפה להעמיק את זה. מה זה המושג שמיים? יש הרבה הסברים למושג שמיים. אחד הפירושים, שמיים הכוונה, המילה שמיים מורכבת משתי מילים. אש ומים. מה הכוונה? בעולם שלנו יש כוחות שונים וסותרים. שני הכוחות, השונים ביותר, והסותרים זה את זה, שאחד לא יכול לחיות כשהשני נמצא, הם אש ומים. דיינו, כשיש אש, אין מים. כשיש מים, אין אש. נכון? זה עובדה. אבל, אומרת התורה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את מה שברא, הוא ברא שני סוגי עולמות. כך מסבירים מפרשים. הוא ברא עולם אחד, שבו יש סתירה בין אש למים. העולם הזה נקרא בתורה במילה ארץ. כלומר, העולם שבו אנחנו חיים, עולם הזה, הוא עולם בו יש כוחות שונים ואפילו מנוגדים. סותרים אחד השני. אבל ישנו עולם פנימי רוחני, שהוא עולם שבו אין סתירה בין כוחות. יש אחדות מוחלטת. העולם הזה נקרא שמיים. כמו שאמרנו פעם, אולי אפילו פעם שמעתי מהרב אורי, שהמילה שמיים, אחד הפירושים, זה שם ברבים. ים, ימים. עיתון, עיתונים. שם, שמיים. אם כן, מה זה שמיים? הרבה, הרבה שם. מה הדבר היחידי שאני יודע על משהו שם? דבר אחד אני יודע עליו. שזה לא כמו כאן. אני לא יודע מה יש שם. אני רק יודע שזה לא כמו כאן. מה כאן? כאן, אש ומים לא מסתדרים ביחד. מלחמה. שם, יש עולם שבו יש אחדות ההפכים. בואו ניקח את זה רגע למקום אחר. יש בריאה אחת בעולם, אם אפשר לומר, בריאה פיזית, חושית, ממשית, כמסה, חומר, שהיא הבריאה שמבטאת את הדבר הזה. הבריאה הזאת נקראת מלח. המקור של המלח הוא ים, מים, ים המלח. אבל כשהים הזה נהפך לגביש, לגבישי מלח, המלח הוא שורף, הוא נהפך לאש. איך יכול להיות? מים נהפכו לאש. מוזר. ברמה הפרקטית, עוד נקודה אחת. כשאתה למשל זורע שדה במלח, אתה קראתת, אם אפשר לומר את השדה, השמדת את השדה, עשית את השדה הקרה. פסוק בנביא אומר ששדה שזרוע במלח לא תצמיח. אבל מצד שני, אם אתה רוצה בזמן העתיק לפחות, למשל, לאפשר לעצמך לאכול בשר, הדרך היחידה לאפשר לנו לאכול בשר היא למלוח אותו במלח, שהוא מוצץ את הדם. ואחר כך, עוד לפני עידן המקרב הפריזר, אם אתה רוצה לשמר בשר או אוכל, אתה מולח אותו. אז מצד אחד המלח הוא ממית את השדה. מצד שני המלח הוא מאפשר חיים. לכן התורה אמרה, על כל קורבנך תקריב מלח. אם אנחנו רוצים להתקרב אל השם, כל קורבן צריך להופיע המלח. למה? כי המלח הוא בעצם הבריאה, לא יודע אם היחידה, אבל אולי, הבריאה היחידה בעולם, שמבטאת את ההופעה של העולם השמיימי פה בארץ. איזה מין אחדות הפכים כזאת. לכן באמת, על פי המקובלים, גם בראש השנה, שטובלים את הפת, את הלחם בדבש, לפי המקובלים טובלים קודם כל במלח. על כל קורבנך תקריב מלח. אין אפשרות להתקרב אל השם, אם אנחנו לא שייכים להכרה, שמעבר לעולם השונה והסותר, שאנחנו חיים בו, שיש בו כוחות שונים וסותרים, מעבר לעולם הזה, יש עולם אחדותי, שהוא אחד. ולמרות שאנחנו חיים בעולם של שניים, המקור של העולם הזה הוא בעצם אחד. אז בראשית ברא אלוהים שני עולמות. עולם אחדותי הנקרא שמיים, אש ומים, נקרא לזה עולם של מלח. ומצד שני, הוא ברא את הארץ. העולם השמיימי הוא עולם שבאופן יחסי יכול לקבל את האינסוף. כלומר, אם הבורא הוא אינסוף אלוהי, אז בעולם השמיימי, בעולם הרוחני, האלוהים יכול להתגלות באיזושהי מידה. אבל מה קורה כשהאינסוף האלוהי רוצה להתגלות בעולם מוגבל כמו ארץ? מה קורה למשל עם הכוס הזאת? ניקח שתי דוגמאות. אם הכוס הזאת יכולה להכיל נגיד שליש ליטר, ונגיד שאני מזגתי לתוכה ליטר, מה יקרה? שליש ליטר יהיה בכוס, שני שליש ליטר יהיו מחוץ לכוס. נכון? בואו ניקח דוגמה יותר טובה. מה קורה עם הכוס הזאת? מה היה קורה? אם הכוס הזאת הייתה יכולה להכיל מים בחום של 50 מעלות צלזיוס. ואני מזגתי לתוכה חום, מים בחום, 100 מעלות צלזיוס. מה היה קורה לכוס? נזדקת, נשברת, מתפוצצת. כלומר, מה קורה שאין לכלי יכולת קיבול השפע? הוא נשבר. זה נקרא בשפת המקובלים שבירת הכלים. לא באנו ללמוד פה קבלה, אבל מושג פשוט. עכשיו, זה בדיוק מה שכתוב בתורה. בראשית ברא אלוהים עולם רוחני אינסופי שמיים, ועולם טבעי חומרי מוגבל מצומצם שונה וסותר הנקרא ארץ. וכשהאלוהים הזה מתגלה בארץ, מה קורה? והארץ הייתה טוב אבו. הארץ לא יכלה להכיל את אלוהים. לכן הגננת, עם כל הכבוד, או אני לפחות הייתי כשציירתי את שני הציורים האלה בגן, כי ציירתי שבהתחלה היה טוב אבו ואחר כך היה סדר. זה לא נכון, הפוך בדיוק. בהתחלה לא היה כלום, אז אין ציור. אחר כך הציור הראשון זה עולם שהקדוש ברוך הוא בורא אותו, אם אפשר לומר בורא שני עולמות. עולם שבו הוא מסוגל להתגלות בצורה מוחלטת, ועולם שבו הוא לא מסוגל להתגלות, אלא העולם הזה נשבר מפניו. ואז בארץ את הטוב עבור, זה הציור השני. אחרי הציור הראשון של איזשהו עולם שמנסה להתגלות בעולם שלנו, ממילא, בארץ את הטוב עבור. אז אם כן, מה התפקיד שלנו? דרך אגב, שימו לב, מהפסוק הזה, כלומר, מהפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אנחנו יותר לא פוגשים את המושג שמיים. השמיים שכתובים אחר כך זה לרקיע קרא שמיים. כלומר, התחלת שם למעלה, באופן יחסי לארץ, נקרא שמיים. אבל זה לא השמיים של פסוק א'. השמיים של פסוק א' זה העולם הרוחני שהקדוש ברוך הוא ברא. או העולמות הרוחניים. לאן נעלמו השמיים? זה לא ענייננו. מה ענייננו? הארץ. מה קורה בארץ? תוהו ובוהו. למה? כי השמיים מתגלים בארץ. מה התפקיד שלנו? לנסות לגלות את השמיים בארץ כמה שניתן. דהיינו, לנסות לגלות את המידה, את המדידה, את הלבוש, את השיעור, את הערך של האינסוף האלוהי בעולם שלנו. אני מקווה שעכשיו יותר מובן. או שהסתבכנו יותר. אחד משתיים. מה? אתה צריך להבין מה זה בעיניכם אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא... נאמר, הקדוש ברוך הוא לא הופתע. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה ברור לו שבאופן טבעי הארץ תהיה תוהו ובוהו. כמו שברור לי שאם אני שופך או הוזג לתוך הכוס הזאת מים בחום שהכוס לא יכולה להכיל אותם, אז הכוס תתפוצץ. אז למה אני בכל זאת שופך? למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא עולם כזה? כדי לאפשר לנו לבנות אחר כך. אשר ברא אלוהים לעשות. בעולם הבריאה הכל בסדר. עכשיו בעולם העשייה לך תבנה. יוצא שמידות, אנחנו כבר מדברים, תיקון מידות, תיקון מידות, תיקון מידות, תיקון מידות. מה זה תיקון מידות? עוד לפני שאנחנו מתקנים את המידות ברובד המוסרי, הנפשי, הפרטי, האישי שלנו, של כל אחד מאיתנו, קודם כל בואו נבין שמידות זה בעצם סדר הופעת השם בעולם. אז אם אדם לא יודע באיזה מידה הקדוש ברוך הוא מדד את עצמו, אז איך הוא יכול להתחיל לתקן את מידותיו באופן אישי? תיקון המידות ברובד הפרטי, הנפשי, המוסרי, זה סעיף אחד, זה מקצוע אחד, בסוגיה הכללית שנקראת מידות. זה נקודה מאוד חשובה, נקודה הזאת. ובזה עוסקת מסכת אבות. מסכת אבות עוסקת באבות של התורה. מה האבות של התורה? המידות. אבל באיזה פונקציה? כלומר, מה ההגדרה של המושג מידות? ההגדרה הזאת. אז אם אנחנו רוצים לתקן את המחשבות ואת המידות הנכונות, זה לדעת להתלבש בלבוש שהקדוש ברוך הוא התלבש. בקיצור, למדוד את עצמנו באותה המידה שהקדוש ברוך הוא מדד את עצמו. בכל עניין ובכל נושא. עכשיו צריך לראות איך כל משנה מבררת נושא אחד. או כמה נושאים. ומה הסדר, הרצף בין המשניות. ומה היחס בין כל ששת הפרקים וכו' וכו'. כן. רוצה לומר משהו? נכון? כלומר, כל התורה שאנחנו לומדים זה תיקון מידות. כל התורה. כלומר, ספר, התורה שבכתב היא תיקון מידות. דרך אגב, בואו נאמר את זה אולי בצורה אחרת. אני אומר את זה בצורה קצת שונה. במובן הגופני, איך אנחנו קוראים לזה? מצוות. במובן המוסרי הנפשי, איך אנחנו קוראים לזה? מידות. במובן השכלי לימודי, איך אנחנו קוראים לזה? מחשבות. במובן הפנימי רוחני קבלי, איך קוראים לזה? שמות. השמות הבורא מתגלות במחשבותיו, מתגלות במידותיו, מתגלות במצוותיו. עכשיו, אם אנחנו בני אדם שחיים רק במדרגת המצוות, כלומר רק במעטפת האחרונה, ואני לא יודע שבעצם המצוות האלה זה לבוש של מידות, זה לבוש של מחשבות, זה לבוש של שמות, אז אני יכול לקיים את הפעולות המעשיות, אבל אני לא מתלבש בלבוש, הקדוש ברוך הוא נמדד. אני לא מדוד במידות שלו. אז מה הוא רחום הפתה רחום? מה הוא חנון הפתה חנון? מה הוא קנאי הפתה קנאי? מה הוא כועס הפתה כועס? וכו' וכו'. זה לא רק עניין של מידות. צריך לזהות מתי הקדוש ברוך הוא כועס. וממילא לכעוס כשהוא כועס. עכשיו, התורה כולה, כל סיפורי התורה, זה בעצם אפשר לומר סך המצבים, הזמנים והמקומות, סך המאורעות, שבהם הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו. עכשיו צריך לזהות את זה. מה כתוב בכל סיפור בתורה? כדי לדעת איך למדוד את עצמנו, באיזה מידה להימדד.
לא כל אחד יכול לפרש את האחר?
זו השאלה. זו בדיוק השאלה. לכן הקדמנו מקודם ואמרנו. כל מה שהוא הלכה, התורה גילתה. כל מה שהוא לא הלכה, כאן מתחילות המחלוקות. יום העצמאות מן התורה מיני. אני רוצה רגע לברוח למשנה הראשונה במסכת אבות. בסדר? בואו ניקח דוגמה. נתחיל עם המילה הראשונה במסכת אבות. בזה נסתפק. המילה הראשונה במסכת אבות. מה המילה הראשונה? משה. משה קיבל תורה מסיני. בואו נשאל כמה שאלות כלליות. מתי משה קיבל תורה מסיני? באיזה שנה בהיסטוריה? 2448 לבריאת העולם. נכון? מעמד הר סיני היה בשנת 2448 לבריאת העולם. אם כן, מתי מתחילה מסכת אבות? היסטורית. משנת 2448 לבריאת העולם. נכון? אם כן, מה קרה משנת 1 עד 2448 לבריאת העולם? לכאורה לפי המילה הראשונה או לפי המשנה הראשונה במסכת אבות, כביכול רבי יהודה הנשיא אומר לי, זה לא עניינך. אל תתעסק בזה. העולם מבחינתך מתחיל במילה משה. קיבל, תורה, מסיני וכו'. כן, רק יש קושייה אחת. תפתחו גם מסכת אבות. פרק חמישי. איך מתחיל פרק חמישי? בעשרה מאמרות נברא העולם. קושייה. מה הקושייה? למה זה לא המשנה הראשונה בפרק א'? אם רבי יהודה הנשיא רצה לדלג 2448 שנה, בסדר, זכותך, עכשיו אנחנו רוצים להבין מה, למה דילגת. אז למה את פתאום בפרק חמישי אתה נזכר בעשרה מאמרות נברא העולם? היינו מצפים שהסדר של המשניות יהיה כזה. בעשרה מאמרות נברא העולם, ולמה בעשרה ולא בחד וכו', מה שהמשנה עונה. אחר כך, עשרה דורות מאדם עד נוח, אחר כך עשרה דורות מנוח עד אברהם, אחר כך שישה דורות מאברהם עד משה, הגענו לקוו דורות כמינן הוויה, עכשיו הגענו למשה קיבל תורה מסיני. אבל זה לא הסדר. מוזר. אם אתה רוצה להתחיל בשנת 2448 בתורה, אז תתחיל בזה, ואל תספר את כל מה שתספר אחר כך. אם אתה רוצה להתחיל משנת אחד, או משנת בריאת העולם, או ממציאות בריאת העולם, אז זאת צריכה להיות המשנה הראשונה. קושיה. חוץ מזה, משה קיבל תורה ממי? ממי הוא קיבל תורה? מהשם. ומה כתוב? מסיני. טעות דפוס. היה צריך להיות כתוב? בסיני. לא, כתוב מסיני. אבל בואו נתמקד רק במילה משה. ברשותכם. בסדר? למה משה נקרא משה? כי מן המים משיתי הוא. אז איך הוא היה צריך להיקרא? משוי. משה זה פועל. משוי זה נפעל. אם כן, אם משה היה נקרא על שם זה שהוא נמשה מן המים, הוא היה צריך להיקרא משוי. אבל ביתי הבת פרעה קוראת לו משה. נלך למקום אחר. חז"ל מסכת חולין שואלים שאלה מוזרה. שואלים את השאלה הבאה. על ארבעה אנשים, איפה הם כתובים בתורה? הראשון, אם אינני טועה, מרדכי מן התורה מיני. או אמן מן התורה מיני. אני חושב שזה מתחיל באמן. אמן מן התורה מיני. ברור. למה הגמרא שואלת אמן מן התורה מיני? כי אמן לא כתוב בתורה. הוא כתוב במגילת אסתר. שאלה שנייה. מרדכי מן התורה מיני. ברור? כי מרדכי לא כתוב בתורה. שאלה שלישית. אסתר מן התורה מיני. ברור? כי אסתר היא לא כתובה בתורה. בסדר, הבנתי. שאלה רביעית. תורפת את כל מה שאמרתי עכשיו. משה מן התורה מיני. מה זאת אומרת משה מן התורה מיני? תפתח ספר שמות. פרק ב', הפעם הראשונה שמצאנו את משה. אם כך, היינו מצפים שהתשובה של הגמרא תהיה, משה מן התורה מניין, לך לפעם הראשונה בספר שמות. שם, להביא את הפסוק הזה. עונה הגמרא לו. אמן מן התורה מניין, שנאמר, אמין העץ אשר ציוויתיך לבדו החולמנו אכלת. מרדכי, שנאמר מורדרור. אסתר, אנוכי אסתר, אסתיר. בסדר. משה מן התורה מניין, שנאמר בסוף פרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא החליט שימיו של אדם יהיו 120 שנה, אז נאמר, לא ידון רוחי באדם, בשגם ובשר. המילה בשגם היא שתי מילים בשל גם. בשגם גימטריה משה. שין מם שין מם ואת גימל שווה ה. אם כן, אם אנחנו רוצים למצוא את משה מן התורה, איפה נמצא אותו? במילה בשגם. עושה דבר הזה. מה רוצה להגיד פה? מה זה בשגם? בשל גם ובשר. אומר המהרש"א שם על הגמרא, פירוש, שהיום אם מישהו היה מזליח טוב אותה, היו אומרים לו כופר חד ושלום. אומר המהרש"א, שהגמרא שואלת על ארבעת האנשים האלה, איפה הם רמוזים בתורה? הסיבה היא, כי שמות ארבעתם אינם שמות עבריים. דיינו, אמן, מרדכי ואסתר, הן מילים פרסיות. ולכן, הגמרא שואלת, איפה הם רמוזים בתורה? ומשה, אומר המהרש"א, היא מילה מצרית. שהרי ביתי בת פרעה קרא לו משה. ושמעתי פעם מהרב זיני מהטכניון, הזכרנו את זה פעם, שמשה במצרית עתיקה הוא בן. המילה משה במצרית עתיקה, לא בדקתי, אני מאמין, היא בן. לא, איך אומרים בן במצרית עתיקה? משה. מושיקו. משה, יא משה, בוא. כן? בני, איבני, בוא, בני, בוא. משה זה בן. אז אם כן, ביתיה בת פרעה קרא לו משה. כלומר, ישנן מילים ארמיות, מצריות וכו', ואפשר להוכיח את זה, פעם דיברנו על זה. ישנן מילים לא בלשון הקודש בתורה. עכשיו, זה דבר מאוד עקרוני. מתי ריבונו של עולם בחר להשתמש במילים לא בלשון הקודש בתורה, ויותר עמוק מזה, מה הסיבה? איך יכול להיות שמשה הוא שם מצרי? יותר מזה, אם נעמיק קצת יותר, מזעזע. כשמשה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, האם להיות השליח של עם ישראל, לגאול את ישראל ממצרים. אז באחת הפעמים, בפרק ד' פרק א', אומר משה רבנו את הפסוק הבא. ואין לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לא נראה אליך השם. אומר הנציב במקום, מה זאת אומרת? עם ישראל צועק לגאולה, רוצה להיגאל. מה זאת אומרת לא יאמינו לך? לזה הם צועקים, אדם נמצא בבור. צועק, תציל אותי, בא משהו להציל אותו, הוא לא יקפוץ מהבור? יודע שכן. אומר הנציב במקום, משה רבנו לא אמר שהם לא מאמינים בגאולה, ולא אמר שהם לא מאמינים בהשם. משה רבנו חשש שהם לא יאמינו שהוא הגואל. אין לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. למה? כי אמרו לו נראה אליך השם. אומר הנציב, למה משה רבנו חשש שלא יאמינו שהוא הגואל? אומר הנציב, פשוט מאוד. משה רבנו בקטנותו גדל בבית פרעה. הוא היה נראה כמצרי. אחר כך ברח לבית יתרו. היה נראה כמדייני. באמת, כשבנות יתרו חוזרות הביתה ומקדימות לבוא ושואל אותם יתרו, למה הקדמתם הם לבוא? אז מה אמונות לו? איש מצרי אצלנו מיד הרואים. כלומר, הם קלטו אותו כאיש מצרי. אומר הנציב במקום, עם ישראל הכיר את אהרון כקדוש, כצדיק. הציפור שמי שיגל את עם ישראל, זה הרבי הגדול. מי הוא הרבי הגדול באותם ימים? אהרון. אומר משה רבנו, הם לא מאמינים לי. הם לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי. כי אמרו, לא נראה אליך השם. מה אנחנו רואים? שלא רק השם של משה הוא שם מצרי. המציאות של משה רבנו, כפי שעם ישראל היה יכול לתאר אותה, או להבין אותה, כפי שמשה רבנו לפחות חשב, כזה בחור נזף בו על זה. המציאות של משה רבנו היא מציאות מצרית. חס ושלום, משה רבנו לא קם נביא כמשה, וכו', זה לא נכון. ודאי שמשה רבנו איש האלוקים וכו'. אבל איכשהו התלבש כלפי חוץ, המידה שמשה רבנו היה מדוד כלפי חוץ, היא מידה מצרית. למרות שבתוכו, קודש קודשים, אלוקים, איש האלוקים. עכשיו נחזור לגמרא בחולין. משה מן התורה מיני, בשגם ובשר. על מה הפסוק הזה מדבר? הפסוק הזה מדבר על הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא החליט שהאדם יחיה רק 120 שנה. למה? ועוד הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ייתן לאדם ארכה, ארכה אחרי שהוא יחטא. למה? בשל גם הוא בשר. היות ויש באדם מורכבות של קודש וחול, שמיים וארץ, נשמה ואפר מן האדמה, יש בו בחינת בשר, בשגם הוא בשר. אז הבחינה הזאת לא יכול להיות שלא יהיה לה מכילה לחטאים. לא יכול להיות שהבחינה הזאת תחיה לנצח נצחים. כי כשאדם מורכב מנשמה וטבע ובשר, ממילא הבשר מעכב. אז אי אפשר להגיע למציאות שלמה רוחנית מלאה. לכן א' צריך לחפר על החטאים, וב' צריך להקציב לו רק 120 שנה. ואז אחרי 120 שנה האדם נפטר מגופו, ואז הוא חי במדרגת חיים יותר עליונה, רק נשמה. אם כן, מה זאת המילה משה? בשגם. אם כן, משה זה בעצם המציאות של חיי הטבע, חיי החומר בעולם. אם אפשר לומר זה בצורה קצת יותר קיצונית, לפי זה יוצא דבר מזעזע. שמשה הוא, לפי לפחות בת פרעה, הוא הבן של מצרים. משה הוא בעצם ביטוי למציאות היותר חומרית, היותר טבעית, כלפי חוץ, שבתוכה ופנימיותה היא קודש קודשים. עכשיו שימו לב, זה פלאי פלאות. מי קיבל תורה מסיני? משה. מי זה משה? משה זה לא רק האדם משה לפני 3,000 שנה. משה הכוונה, המציאות הטבעית, החומרית, דהיינו, העולם הנקרא ארץ. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. העולם הנקרא ארץ, הוא קיבל תורה. בשגם קיבל תורה. כלומר, המציאות היותר טבעית, היותר חומרית, היא קיבלה תורה. כלומר, למה רבי יהודה הנשיא פתח את מסכת אבות עם המשנה הזאת ולא עם בעשרה מאמרות נברא העולם? כדי להסביר לנו מה זה תורה, בשביל להסביר לנו בשביל נברא העולם. אתה יודע מה נברא העולם? העולם נברא כדי שהמציאות שנקראת, אם אפשר לומר, משה, דהיינו, המציאות הטבעית, החומרית, כלפי חוץ, במעטפת, תדע לך שבשורשה היא קודש קודשים. אז משה, המציאות הרוחנית הפנימית, שעטופה בעולמנו במעטפת חומרית טבעית עד כדי כך חס ושלום של איש מצרי, המציאות הזאת היא קיבלה תורה. אז משה זה לאו דווקא האדם הפרטי משה. נכון שאחת ההופעות של התוכן הרוחני העטוף במעטפת חומרית הוא האדם הספציפי שקוראים לו משה רבן. זה נכון. אבל זה לא רק זה. לכן ברור שהתורה צריכה להתחיל. המסכת הזאת של הגילוי האלוקי בעולם שלנו, אם מסכת אבות היא האבא של המחשבות והמידות, של הדעות והמידות, היא הלבוש שהקדוש ברוך הוא מתלבש, אין מתאים יותר מלהתחיל את המסכת הזאת במילה משה. מדוע? כי המילה משה היא בעצם גונזת בקרבה את הכל. העולם הטבעי החיצוני, שבשורשו נמצא עולם רוחני פנימי, הוא זה שקיבל תורה. בשביל מה? כדי לגלות את העולם הפנימי דרך המחיצות החיצוניות. זה משה קיבל תורה מסיני. דרך אגב, המהר"ל אומר מעין מה שאנחנו אמרנו עכשיו. במילים שלו, בצורה קצת אחרת. יוצא לפי זה, שמהו היסוד של הופעת האינסוף האלוהי במידות, דהיינו בלבוש, בשיעור, בקצבה? הבחינה שנקראת משה. ומה הפתרון שלה? תורה. ומה אנחנו צריכים לגלות? את התורה הפנימית המתחבאת בשגם ובשר. זהו. אם כן, מסכת אבות נקראת מסכת אבות. כי בה אנחנו למדים איך להסתכל על הופעת השם בבריאה. והופעת השם בבריאה זה הגילוי של האינסוף דרך כל הלבושים. לכן מסכת אבות היא לא רק נקראת מסכת אבות כי אבות האומה דיברו בה, אלא מסכת אבות נקראת מסכת אבות כי נותנת לנו את המבט הנכון, את המבט, אם אפשר לומר, האבא, המקור, איך להסתכל על כל המציאות כולה. טוב, אשרינו שאנחנו לומדים מסכת אבות. כן, שאלה, יש עוד דקה, בבקשה. טוב, זה נושא אחר. סיני זה גם, זה לא שם מקום. המהר"ל אומר שסיני זה שם של מדרגה. סיני זה שם של מדרגה. כלומר, סיני זה בעצם עולם הטבע, האר, או המדבר שנקרא האר או המדבר סיני, שבו התגלתה תורה. אז משה קיבל תורה מהמדרגה הנקראת סיני. לא במקום הנקרא סיני. התורה עניינה להתגלות בטבע. טוב, נזכה בעזרת השם לגלות את מידות הבורא בחיינו הכלליים הפרטיים, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה. אמן.